קודם כל, התחושה הרחבה שלי שאנחנו, הדברים ששמעתי ושמענו הם חוויה קולקטיבית וחוויה משותפת. אני בעוד קבוצות שומע דברים דומים, ובלי הבדל כמעט הייתי בין אנשים די בכירים בשירות הציבורי, אחד ממשרדי הממשלה בזום כזה, והייתי עם רופאים, סטודנטים לרפואה, חוויה אנושית משותפת. והחוויה הזאת יש לה כמה מאפיינים, אז אני מוצא את עצמי ככה אוסף וקורא לדברים בשם. אז כבר לפני כמה ימים התחלתי לראות את זה קורה וצפיתי שזה ילך ויהיה יותר בולט, שאנחנו עוברים משלב השוק הראשוני שיש בו גם באמת דרמה ושוק וטראומה גדולים, לשלב שני שבו יש התארגנות פנימית קודם כל של התודעה שמנסה להגן על עצמה בעצם מפני השוק על ידי היאחזות, זה בשפה דרמית, כן, על ידי היאחזות ברעיונות ודעות, בעמדות. ושם ההתגבשות הזאת זה צרה לא קטנה, כי קורית בה ההתנגשות בין העמדות והדעות של קבוצות שונות או אנשים שונים, וזה פשוט צפוי שזה יקרה, לצערי. אחת מהסיבות שזה קורה זה בעצם הניסיון להתגבר על השוק, הדבר השני זה פשוט הסטרס המאוד גדול. כשבסטרס, זה תופעה פסיכולוגית ידועה, כשאנחנו בסטרס, אנחנו הולכים מאוד בצורה כזו פרימיטיבית מי בעדנו, מי נגדנו, מי בצד שלי, מי בצד שלי, כי סטרס זה תגובה פיזיולוגית לאיום, למשהו שסכנה. אז כמובן, הישרדותית, יש בזה היגיון שאנחנו בזמן סכנה, תוך שנייה אנחנו נרגיש כאילו, זה אנחנו וזה הם. אבל בסטרס מהסוג שאנחנו חווים, לפעמים מה שקורה זה שמסרטטים את הגבול במקום הלא נכון. ואז יש את הצרימה הזאת שפתאום אנשים שבאותה שכונה או חברים או בתוך המשפחה, יש את הקונפליקטיות הזאת של העמדות שפתאום מפרידות אותנו אחד מהשני. ובדרמה יש הרבה חוכמה על הדבר הזה, על ההיאחזות בעמדות ובהשקפות ובדעות. ואם אנחנו יכולים למצוא איזושהי דרך לאחוז בקלות את הדברים, לא לאבד את הבהירות לגבי איפה הגבול עובר, להשתדל לא להיכנס לדברים האלה מתוך איזו הבנה שהם לא מייצגים את כל האמת, ואפילו אם מישהו אומר לנו משהו שהוא מאוד כזה קונפליקטואלי, כאילו להאמין שבזמן אחר זה לא היה נאמר, ושאולי יש שם עוד משהו. יש שם איזה גם מיומנות, כן, של איך לעשות את זה, כל סיטואציה היא גם ספציפית, אז אי אפשר לתת המלצות אישיות מאוד בתוך זה. אבל אם אפשר, כאילו, אם אפשר להחזיק את זה בתודעה, לזכור שזה חלק ממאפייני הדבר הזה, בסוף נצטרך לחיות ביחד עם האנשים, גם בעולם, גם בארץ, גם עם השכנים שלנו, גם עם החברים שלנו, נשתדל לשמור על איזה מכנה משותף, ומכנה משותף הוא בדרך כלל לא עמדות פוליטיות ולא אידיאולוגיות או דעות על דברים כאלה, אז זה מין נקודה אחת שיש בה גם דרמה אבל גם פרקטיקה. אני ממש מנסה לא לדבר על רוב הדברים האלה, לא להיכנס לשיחות פרלמנט, אני קורא לזה פרלמנט, כן, אתם יודעים למה הכוונה, שזה מין כזה דיונים, כאילו שמישהו מתייעץ איתי על האסטרטגיה הנכונה, איך לעשות דברים. הרבה מלא, הרבה מזה לא רלוונטי. אז זה לא אומר שאין לנו בהירות וחוט שדרה וידיעה לגבי מהות, אלא זה רק אומר שאנחנו בחוכמה בוחרים עם מי לדבר ואיך. אז זה לגבי זה. אז אם אנחנו ככה מורידים את הדבר הזה, שזה סוג של פעילות שהוא, אנחנו מרגישים שהוא לא מקדם שום דבר גם, השיחות האלה וכאילו זה, אז מה כן עושים? שמענו בשיתוף, בתוך הטראומה הקולקטיבית הזאת, זו טראומה בשלוש רמות, כן? יש פה טראומה אישית, שחלקנו עברנו אותה באופן אישי, בין אם זה אנחנו עצמנו, או אנשים קרובים לנו, משפחה, חברים, אנשים שאנחנו מכירים. ויש, ואנחנו גם קרובים את הטראומה האישית בחשיפה שיש לנו פשוט לסיפורים ששמענו ולדברים, תמונות. הטראומה הזאת יוצרת קרע, כן, הטראומה זה, מישהו אמר פה את המילה קרע, שבר, זה מילים של טראומה. שמשהו במרקם הרגיל, הרי טראומה בשפה הרפואית, עניתי בצעירותי קצת בתחום הזה של רפואה, זה פגיעה ברקמה, כן, זה ממש כאילו שיש חתך או שבר, זה טראומה לגוף. אבל טראומה נפשית, אז יש חתך ושבר במרקם של העצמי, של ה, כאילו כל הדברים, משהו שהיה מובן מאליו, או משהו שהוא קשור לזהות, או קשור ל, הוא נסדק, וזה מאוד מבהיל, מאוד מערער. אז זה יכול לקרות ברמה האישית, לא כולנו חווינו את זה ברמה האישית ממש, אבל זה בוודאי קורה גם ברמה החברתית, קהילתית, חברתית, כאילו, אז יש טראומה שהיא קולקטיבית. אני חושב שזה אין ספק שכולנו בתוך הדבר הזה. משהו נשבר חברתית, משהו נשבר באיך שהדברים עובדים, על מי אפשר לסמוך, על מה מתפקד, מה לא מתפקד. זה חוויה מאוד קשה. גם שבר, אין על מה לסמוך, על מה אפשר להישען. הייתי מוסיף לזה שטראומה היא, יש בה גם עוד רובד שהוא גם בין דורי ורוחני, כי השבר הוא כאילו יכול להיות כמעט במפגש בין מה שאנושי ללא אנושי. זה משהו מאוד גדול. לפגש עם רוע, לפגש עם כאילו להיות חשופים למשהו שהוא כאילו נתפס כמחוץ לגבולות התרבות. אז אני, אני לא רוצה שנשאר שם, אני רוצה רק להכיר בזה שהדברים שאתם אומרים, חלק מהם באוזניים שלי מצלצלים כהיבטים או תופעות, סימפטומים של הטראומה. למשל אשמה. אשמה היא סימפטום של טראומה. שזה כאילו לא הגיוני, אתם מרגישים גם אולי שזה לא הגיוני, כן? כאילו, אשמים, אין פה אף אחד שאשם. מאיפה באה האשמה, אבל זה כאילו בגלל השבר המוח מחפש להניח את זה על משהו והוא לא מוצא והוא יכול, זה יכול להתלבש כאשמה בושה או איזה מין משהו כזה. יש הרבה דברים שכדאי לדעת, אנחנו לא, זה לא כאילו מסגרת, אבל אפשר לחפש את מידע על זה גם, כאילו מה לעשות כשיש טראומה? לשבת בשקט זה לא תמיד הדבר הנכון, וכאילו כזה להתבונן. אתם, יש לכם מספיק כבר תרגול ושקט, אתם יכולים לעשות את זה, אבל מה שמאוד עוזר זה עשייה, זה פעולה, וזה פריקה של המתח, כי מצטבר המון המון מתח, אנחנו צריכים לפרוק אותו. אחד מהמאפיינים של טראומה זה גם שאין מילים, גם חלק מכם אמרתם, אין לי מילים לבטא את זה. כי מה זה מילים? מילים זה הדבר הזה שמארגן, שמסדר, יש סדר, אנחנו יודעים מה להגיד, איך לדבר על הדברים. משהו נשבר, אז אנחנו לא יודעים איך לדבר על זה. אבל זה לא אומר שאין דרך לדבר על זה. זה פשוט אומר שאנחנו לא מכירים עדיין את הדרך, אנחנו לא יודעים, זה הכל חשוף כזה. אז חלק מהפריקה זה לחפש דרך. אז יש פריקה נפשית, כן, לדבר, כי אנחנו צריכים לדבר. אנחנו צריכים להקשיב אחד לשני. רק להקשיב, ולתת למילים לדבר, לכתוב, לצייר, גם כל אחד יש לו דרכים אחרות, אבל אני חושב שזה מאוד מועיל. זה להוציא את הדברים, לנסח אותם, לארגן אותם, למצוא את הדרך. ולא להיבהל מזה שזה ככה. העצמי בונה את עצמו אחר כך. כלומר, מאירוע של טראומה, גם קולקטיבי, עם הזמן, ברוב המקרים, זה נבנה. זה נבנה מחדש. אולי אפילו אנחנו שמענו ניצנים של זה עכשיו. אומרים, אני מרגיש שאני נבנה מזה. אני מרגיש שמשהו, משהו חדש קורה מתוך ההתפרקות והשוק אוקיי, משהו שם נולד, ואנחנו יכולים לטפח אותו ולתת לו להיווצר. זה ייווצר, יש לנו כוחות מאוד גדולים. גם קבוצתית וגם אישית. יש על הגוף הזה, על התודעה הזאת, יש כוחות גדולים. הדברים עם הזמן ייבנו. מה הכוחות שמאפשרים לדברים להיבנות? שמחה, חיוך, חברות, אכפתיות, מה עוד? האיכויות הטובות. הדרמה מלמדת אותנו טיפוח של האיכויות הטובות. אלה האיכויות שבונות, זה איכויות של חיים. ופה בנגיעה, ברוחני, בעומק של השבר, שאנחנו פוגשים רוע, אנחנו פוגשים אימה, אנחנו פוגשים הרס בעצם, זה, כתבתי את זה בניוזלטר, אני לא יודע מי כן מקבל את זה, זה הבל פיו של מארה, הפרסוניפיקציה של מוות במסורת הבודיסטית, אבל כמובן בכל המסורות יש פרסוניפיקציה של הכוח ההרס. הכוח, שוב, זה לא רק מוות, במוות הטבעי, אתם יודעים, במעגל החיים, יש מוות טבעי וזה חלק מהסיפור, אבל ההרס שיש פה את האלמנט המייאש, כן, מרה הוא גם המייאש, הוא זה שאומר, אין לך סיכוי, ולא תצליח, ולא, וזה, תפסיק לנסות. זה כוח של מוות, במובן המטאפורי הזה. איזה כוחות אנחנו מעמידים מול זה? אז, כוח אחד הוא הזיהוי, לדעת שכשמתעוררים בנו הייאוש וחוסר האונים והבלבול הזה, זה קולות של מער. לראות, אני רואה, בודה, כמו שבודה אמר, אני רואה אותך, מערה, ברגע שמערה רואים אותו, אז הוא מתקפל ונעלם, הוא לא יכול, כאילו זיהינו אותו, אז הכוח שלו נחלש. והדבר השני זה השימוש בכוחות החיוביים שהם אנטי-מרה, כוחות של שחרור מהדבר הזה, וזה היצירה והחיים וכל האיכויות שמניתי קודם, וכמו שאודליה סיפרה לנו, פתאום זה מתעורר, ואנחנו הולכים, אנחנו פוגשים, ואנשים צמאים לזה, ואנחנו צמאים לזה. וזה לזהות בתוך החיים שלנו את אותם דברים שמחזיקים את זה. כל אחד והדברים שלו. מוזיקאים מנגנים. וציירים מציירים, ורופאים עושים את העבודה שלהם, וכל כל אחד מאיתנו יש אפשרות לעשות משהו שהוא יוצר ולא במקום הורס. אשאיר אתכם שיעורי בית, כאילו תראו, תסתכלו איפה אתם פועלים, כבר אתם פועלים, יש לכם כבר בחיים היום דברים שהם מקיימי חיים. אתם מכינים אוכל, מקיים חיים. אתם עושים כביסה למישהו, לעצמכם, זה כאילו אנחנו מקיימים כל הזמן דברים כאלה, והם כבר קיימים בחיים שלנו, ואז אנחנו גם יכולים לראות מה עוד זמין לנו ואפשר לעשות. תודה על השיתוף, כן. יש דאגה לבעלי חיים, יש דאגה לצמחים, מגננים, שוטלים. אני באחד הימים הראשונים לא חשבתי על זה, אני חייב להגיד לכם, אבל בדיעבד אני שתלתי שני שתילים, היה לי זה משהו בגינה, ולקחתי בציצים ושתלתי. זה היה כמו איזה אינסטינקט כזה, זה היה איזה רגיש כל כך נכון לעשות משהו כזה. ורק ככה אנחנו נייצר את האנטיתזה לשבר. אז זה לא צריך להיות, עכשיו לגבי האשמה, וגם, אתם יודעים, האשמה התעוררה גם בי. אני בכל מיני קבוצות וואטסאפ, ויש אנשים שעושים יותר ממני, שמסתובבים ביותר מקומות בארץ, ואז מתנדבים יותר, לא, לזהות את זה ככל הרסני, זה נערה מדבר שם. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, וחלק מאיתנו לא יכולים, כי אנחנו כל כך כאילו מוצפים, אז עושים את מה שאפשר. וכמובן הכוח הנוסף לזהות שזה אפילו במנטלי, כמו שפועלה באחת השיתופים, השמחה. שמחה זה כוח חיים, או מה שיש לי, הכרה בטוב, בדברים הטובים שיש. אלה דברים של החיים, של הכוח של החיים. זה טוב להכיר בהם, ואם זה קשה רק להכיר בהם ולהרגיש, לא צריך להרגיש אשמה, אין שום סיבה, אז כאילו זה לא במקום. וכמובן, אם את הכוח הזה אפשר לשתף מה שאפשר, גם לאחל את זה לאחרים, גם לשתף עם אחרים מה שאפשר, אז זה הופך ממעצור למשהו מזין. אנחנו חייבים להרגיש מידה מסוימת גם של שמחה וחיוך, כי זה נותן כל כך הרבה. אנחנו יושבים פה בזום, אם כולם יושבים ככה, כאילו זה גם עושה משהו, נכון? יושבים שעה ככה ואנחנו רואים אחד את השני ככה, זה לא נדיב. אז להשתדל, כן, אם אפשר. וכשאי אפשר, אז אנחנו עוזרים למי שאי אפשר, אנחנו כאילו, אנחנו משתדלים לעשות את זה. זה כמובן לא במקום, זה לא טיפול בטראומה, זה לא, אני נותן לכם כזה את מה שבעיניי הוא הווייב הנחוץ לנו בשביל התגברות. ואני באמת, זה עלה בהרבה שיחות ביומיים האחרונים. אז השעה 6, חברים וחברות, ואני רוצה לכבד את השעון, את המסגרת, כמובן אפשר אחר כך אם רוצה עוד להישאר ולשאול את זה בסדר, ואני רוצה לסיים עם איזה דקה ביחד של איחולי הטוב ולסיום. אז אם זה מתאים לכם, לשבת רגע, לקחת נשימה, לראות מה מתוך הדברים ששמענו היום ונאמרו, או הדברים שעלו בנו, במפגש משמעותי, מיטיב, מרגיש בעל ערך, אמיתי. לתת לזה לחלחל, לתת לזה להיות בתוכנו. ולאחל שהאיכויות הטובות האלה ייטיבו איתנו וימשיכו להיטיב עם אנשים סביבנו, קרובים לנו, רחוקים מאיתנו, או גלים או אור שמתפשטים במרחב כולו. מאחלים צמיחה וביטחון ושמחה וריפוי. ויהי שיהיה שלום.